דף כ"ד עמוד א', שורה האחרונה בעמוד. אומרת הגמרא, ואמר רבי חנינא, אני ראיתי את רבי שגיהק ופיהק ונתעטש ורק. אומר רבי חנינא, אני ראיתי את רבי שהוא בזמן התפילה גיהק, פיהק, נתעטש ורק. אז רש"י מסביר שבעצם זה די מקביל לשפה שלנו. זאת אומרת ככה, אנחנו כ"ד עמוד א' שורה אחרונה בעמוד. בא רבי חנינא ואומר שהוא ראה את רבי בזמן התפילה שהוא מגהק. מסביר רש"י מה זה גיהוק. פעמים שאדם מתוך מאכל אז יש לו את הרצון להוציא רוח, שעם זה יוצא גם ריח המאכל. וראיתי שהוא עשה את זה בתפילה. הוא פיהק, כמו שמפעקים, מחמת עייפות, כשרוצה לישון, או כשהוא קם משנתו, ונתעטש, עשה אפצ'י, ורק, הוא גם ירק. כמו כן, הוא ממשמש, כ"ד עמוד ב', הוא ממשמש בבגדו. אז לפי רש"י, להעביר הקינה העוקצתו. כדי להוציא את הקינה, אז הוא היה ממשמש בבגדו. אבל לא היה מתעטף. מסביר רש"י, אם נפלה התלית שלו, אז אם זה היה בשעת התפילה, הוא היה לא היה חוזר ומתעטף. למה? כיוון שאם הוא נמצא באמצע התפילה, אז לא מפסיקים באמצע. וכשהוא מפהק, היה מניח ידו על סנטרו. וכשהוא היה מפנק, אז הוא היה שם יד על הפה, על מנת שלא ייראה פיו פתוח לרווחה. תוספות לומד קצת אחרת, ההגדרה שלו ממשמש בבגדו, אבל לא היה מתעטף. אומר תוספות שזה דבר אחד, זה לא שני דברים. אם הבגד הלך ליפול מגופו, אז הוא היה לוקח ומחזיר אותו שלא ייפול. אבל אם הוא כבר נפל, הוא לא היה מחזיר אותו, כי זה הפסק בתפילה, והפסק הוא לא רצה לעשות. שואלת הגמרא מי טיבי. המשמיע קול בתפילתו, הרי זה מקטני אמנה. כתוב בברייתא שאם אדם מתפלל ומתפלל בקול רם, זה מקטני אמנה. למה? כביכול בורא עולם לא שומע, הוא צריך לצעוק לו שישמע אותו. המגביה קולו בתפילתו עוד יותר, מרים קולו הרבה, הרי זה מנביאי השקר. אומר רש"י, למה? כי כתוב הרי ויקראו בקול גדול, כאשר היה שם את המקרה עם אליהו והנביאי הבעל. אז ממילא, הנה אתה רואה שלצעוק בקול זה צורה של נביאי השקר. כמו כן, מגהק ומפהק, אם אדם בזמן התפילה מגהק או מפהק, הרי זה מגסי הרוח. המתעטש בתפילתו, סימן רע לו, ויש אומרים, ניכר שהוא מכוער. הרק בתפילתו, כאילו רק בפני המלך, כאילו הוא ירק בפני המלך, כי הרי הוא נמצא בזמן התפילה, יש בורא עולם, מה אתה יורק שם? בכל אופן, הנוגע לענייננו, אומרת הגמרא, אנחנו רואים שרבי חנינא מעיד, שרבי גיהק, פיהק, נתעטש ורק, והנה אתה רואה שכל הדברים האלה אסורים לעשות בתפילה. אז איך יכול להיות שרבי בזמן התפילה מתנהג בצורה כזו? עונה הגמרא, בישלמה מגייק ומפייק לו קשיה, כאן לאונסו, כאן לרצונו. רבי, כשהוא גיהק או פיהק, זה לא היה לרצונו, הוא היה אנוס. מכיוון שהוא היה אנוס, אז בזה לא נאמר שזה חיסרון בתפילה. אבל לעומת זה, מה שנאמר בברייתא שזה חיסרון בתפילה, זה כשאדם סתם באמצע תפילה, בא לו לפייק, בא לו לגהק, זה דבר האסור. אלא מתעטש המתעטש קשיה. אומרת הגמרא, אבל מתעטש המתעטש, הרי האיתוש הזה זה דבר שתמיד נעשה באונס. אז אם הברייתא אומרת שזה סימן רע, אז כל איתוש הוא סימן רע. אז איך רבי מתעטש בתפילה? וכי סימן רע לא היה. אומרת הגמרא, מתעטש המתעטש נמי לו קשיה. כאן מלמעלה, כאן מלמטה. השאלה היא איפה היה האיתוש הזה. כשזה מתעטש מלמעלה דרך פיו, זה באמת, כפי שנראה מיד בגמרא, עוד סימן יפה לו. אבל כשהוא מתעטש מפיח מלמטה, זה סימן רע אם הוא עושה את זה בתפילה. אומרת הגמרא, דאמר רבי זירא, המילתא, הדין הזה שעכשיו אמרנו, יבלה לי בי רב, נודע לי בבי רב אמנונה, באותו בית מדרש של רב אמנונה, ותקילה לי כי כולה תלמודי, וזה היה שקול אצלי, כמו כל הלימוד שלי, למה? כי כנראה שהוא היה מתעטש הרבה רבי זירא, והוא חשש סימן רע לו. המתעטש בתפילתו סימן יפה לו, אז כשהוא שמע שהמתעטש מלמעלה סימן יפה לו, זה היה שקול לו כנגד כל תלמודו. ולמה באמת זה סימן יפה? כשם שעושים לו נחת רוח מלמטה, כך עושים לו נחת רוח מלמעלה, שהתפילה שלו תהיה מתקבלת. תלמידי רבי אלונה אומרים שהעיתוש זה מחזק את האיברים, לכן זה סימן יפה. אומרת אגמה בסדר, אלא רק ערק קשיה. כי זה מחלה. אבל זה לא בגלל מחלה. כתוב אצל יעקב, שעד יעקב, מי שהיה עושה אפצ'י היה מת. לא בתור מחלה. מת. כן, בסדר, מת. אבל לא סימן, זה סימן יפה, היה מקבל עולם הבא. לא. הלמי זה כנראה זה מחזק את הגוף אחרי הדברים האלה. אומרת הגמרא, רק למי לא קשיה, אפשר כדי רב יהודה, דאמר רב יהודה, היה עומד בתפילה ונזדמן לו רוק מבליו בתליתו, ואם תלית נעו, לא יכול ללכלך את הבגד, מבליו באפרקסתו. אמרנו, אפרקסתו זה כובע, שהיה יוריד לו מהצדדים חלק מהכובע, חלק מהשיריים שלו, וכנראה שזה שימש כמו מטפחת אף. כן, ככה היה הדרך, וזה כנראה שימש בתור מטפחת. אז ממילא, אם הוא לא היה עושה בתלית, כי זה בגד נאה, אז הוא שם את זה באפרקתו, בתוך הכובע הזה. רבי נאה וקאי אחורי דרבשי, נזדמן לו רוק, פת קהילה אחורי, אז הוא ירק את זה אחוריו. אמר לי, לא סבירה למר לעד הרב יהודה מבליה באפרקתו, למה לא ירקת בתוך הכובע? אמר לי, ענה, אני נדעתי, אני איסטניס, ואיסטניס מותר לו לירוק. למה הגמרא מביאה את זה? כנראה בגלל שרשי האחרון בדף כף דלת עמוד א' אומר רשי, מה זה ורק על גבי הקרקע? רבי ירק על גבי הקרקע. אז הגמרא צריכה להסביר, ואיך רבי יורק על גבי קרקע ולא יורק לתוך הכובע? התשובה היא כי רבי היה איסטניס, אז ממילא פה באמת הותר לירוק אפילו על גבי קרקע. אומרת הגמרא, המשמיע קול בתפילתו, למדנו כרגע, הרי זה מקטני אמנה, ככה הביאה הברייתא. אמר אבונה, לא שנו אלא שיכול לכוון את ליבו בלחש. אז, אם הוא משמיע קול, הוא מקטני אמנה. אבל אין יכול לכוון את ליבו בלחש, אם הוא לא מסוגל להתפלל בלחש, זה מפריע לו לתפילה, מותר לו לומר בקול. ואנה מילי, מתי התארתי לך להתפלל בקול? ביחיד. אבל בציבור, אתי למטרד הציבורה, כשאתה מתפלל בקול, אתה מפריע לאלה שלידך. הם לא יכולים להתרכז בתפילה. אז גם אם אתה לא יכול לכוון, אין לך יותר לבוא ולומר בקול. מה באמת מונח פה בהלכה הזאת? אז כתוב פשטות, מכיוון שזה מפריע לריכוז של אחרים, ודבר שמפריע לאחרים, לא התרנו לו לבוא ולעשות בקול. וככה באמת מזכיר המחבר, בסימן קוף א', סעיף ב', לא יתפלל בליבו לבד, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע לאוזניו בלחש, ולא ישמיע קולו. ואם אינו יכול לכוון בלחש, מותר להגביע קולו. ואנה מילי בינו לבין עצמו, אבל בציבור אסור, דעתי למטרדה ציבורה. אגב, ואם משמיע קולו בביתו כשמתפלל כדי שילמדו ממנו בני ביתו, מותר. לומר בכל בבית כדי שהבני בית ילמדו ממנו, זה כן, והגמרא תביא את המקרה הזה בהמשך. למה אני קורא את המחבר? כי כתוב פה סעיף ג', יש אומרים שבראש השנה ויום הכיפורים מותר להשמיע קולם בתפילה, אפילו בציבור. מה יש? אם זה קטני אמנה, וקטני אמנה הכוונה היא שמה בורא עולם לא שומע, מה אתה צועק? אז מה קרה בראש השנה? בראש השנה הוא עסוק, הוא לא שומע. ממשיך הרמה, וכן נוהגים. ומכל מקום יזהרו שלא להגביע קולם יותר מדי. מסביר המשנה ברורה. אפילו בציבור לעורר הכוונה, ולמיטרה ציבור הלא חיישינן, כיוון שסידורים ומחזורים בידם. פה המשנה ברורה מגלה את הטעם הראשון. בזמנם לא היה סידורים. אז ממילא, כיוון שלא היה סידורים, רוב התפילה נעשית על פה. ועל פה, אם אתה תתפלל בקול, זה שלידך מתבלבל, אתה מזיק אותו. אז אל תתפלל בקול. אבל לימים, מכיוון שהרי ניתקנו הסידורים ובחגים, כולם החזיקו מחזור, כי לא ידעו את התפילה בעל פה, אז בחגים היה יותר קל. בכל אופן, ואין במגן אברהם דמשיג די יותר טוב להתפלל בלחש, אם יכול לכוון, וכן כתבו הרבה אחרונים. אז שורה התחתונה ודאי שעדיף תפילה בלחש, מאשר רק לחש, זה הכוונה היא משמיע לאוזנו, אבל בצורה כזאת היא שהוא לא מפריע לאחרים שמסביבו. אומרת הגמרא, רבי אבא, הווה כמשתמת מיני דרבי יהודה. רב אבא נמנע, השתמת מלפגוש את רבי יהודה. מה יש? דהווה כבאי לניסק לארד ישראל. רבי אבא רצה לעלות לארץ ישראל. ורב יהודה אחז שאסור לעלות לארץ. דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר באפה שנאמר, בבל היבואו ושם היו, עד יום פקדי אותם נאום השם. ומכיוון שלא פקד אותם, אז הוא אחז שאסור לצאת מבבל. אמר, איזיל ואשמה מיני מילתא מבית ועדה, ועדר אפיק. אני אשמע עוד איזה חידוש מבית מדרשו, ואז אני אעלה לארץ ישראל. להיכנס פנימה הוא לא יכול. הוא יעמוד בחוץ כדי שהוא לא יפגוש אותו, ואחרי זה הוא עולה. אבל הלך, אשכחה לתנה דקתני כמי דרב יהודה. היה עומד בתפילה ונתתש, אם הוא עומד בתפילה. ונתתש הכוונה היא, נפח, דהיינו לא דרך הפה, אלא מלמטה, ממתין עד שיקלה הרוח, וחוזר ומתפלל. יש פה בצד גרסת הראש, עד שיקלה הריח, וחוזר ומתפלל. איקה דאמרי, היה עומד בתפילה, הוא ביקש להתעטש, והכוונה שוב להפיח, מרחיק לאחריו דלת אמות, הוא מתעטש, הוא ממתין עד שיקלה הריח או הרוח, וחוזר ומתפלל ואומר, דיינו, ודאי, סליחה, ודאי לכתחילה אסור לבוא ולהפיח. תפילין, תפילה, אבל יש דבר שזה אונס, הוא לא מצליח, כך מובא בשולחן ערוך כשהוא מביא את הגמרה הזאת. הוא לא יכול להתאפק יותר, מה הוא עושה? בלית ברירה, אז או שהוא מפיח וממתין, או הולך לאחריו דלת אמות, מפיח, וכשהוא חוזר למקומו, באמצע התפילה אומר תוספות, אומר ריבונו של עולם, יצרתנו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפניך חרפתנו וכלימתנו בחיינו, ובאחריתנו רימה ותולעה. הוא מתחיל ממקום שפסק בתפילתו, דהיינו הוא בא ואומר, הרי אנחנו אנוסים, אם היינו מלאכי השרת לא היינו צריכים להפיח, אבל אנחנו בני אדם וברת אותנו חלולים חלולים, יש נקבים, אז אני לא יכול יותר. ומכיוון שכן נאלצתי, אבל לא בגלל זלזול בכבוד הרב, אמר, אילו לא באתי אלא לשמוע דבר זה דעי. למה לא קראתי אמר לי? כי הרי אמרנו שהוא לא רצה לפגוש את רב יהודה, הוא פחד ממנו. אמר רבי אבא על עצמו, אם באתי רק בשביל לשמוע דבר זה, דיינו. תנו רבנן, אומרת הגמרא, היה ישן בתליתו, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה, ושוב צריך להדגיש, שבזמנם כשהיו ישנים, היו ישנים ערומים. ומכיוון שישנים ערומים, יש לנו בעיה עם התפילה שלו. איך אפשר לבוא ולברך כשהוא ערום? אז אם הוא יכול לבוא ולהוציא את הראש מחוץ לשמיכה, והשמיכה מכסה את קולו, זה כמו בגד, אין לי בעיה. אבל אם היה יום קר, הוא לא יכול להוציא את הראש מחוץ לשמיכה. הוא נשאר תחת השמיכה. חוצץ בתליתו על צווארו וקורא קריאת שמע. לוקח את התלית, מניח אותה לכיוון הצוואר, וקורא קריאת שמע. מה? לא, הראש מתחת, הוא לוקח את קצות התלית, וכאילו מניח את זה על גבי הצוואר. שזה ישמש כחציצה בין גופו לראשו. גרת לי. כן. תאגרת לי של הליטאים. כן. חוצץ בתליתו על צווארו וקורא קריאת שמע. ויש אומרים על ליבו. יש אומרים, נחזור שוב לדין הזה כי כבוד הציבור. הלכנו בדף כ"ד עמוד ב' בשורה אחת לפני הרחבות למטה. ואנחנו מדברים עכשיו על אותו אדם שישן ארום במיטה, תנו רבנן, היה ישן ארום בתליתו, ואינו יכול, דף חבדלד עמוד ב', שורה אחת לפני הרחבות למטה. אותו אדם שהיה ישן כשהוא ארום בתליתו, ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה, יש לו בעיה. מצד אחד הוא ארום, הוא לא יכול להתפלל ככה. מצד שני, הוא רוצה לברך, לומר קריאת שמה. חוצץ בתליתו על צווארו וקורא קריאת שמה. לוקח את הצד של התלית, שם את זה על כנגד הצוואר, זה משמש כהפרדה בין חלק למעלה ללמטה וקורא. ויש אומרים על ליבו. יש אומרים שהוא מניח את החציצה, את התלית על הלב, ואף חוצץ. זאת אומרת, מחלוקת כביכול תנא קמא, ויש אומרים, שואלת הגמרא ותנא קמא, הרי ליבו רואה את הערווה. ויש לנו כלל שכל דבר שמגופו רואה את הערווה, אסור לו בתפילה. עונה הגמרא, כסבר ליבו רואה את הערווה, מותר. זה לא בעיה. אמר אבונה, אמר רבי יוחנן, היה מהלך במבואות המתונפות. אם אדם מהלך במקומות המתונפים, שעוד נבהר מה הגדרה של מקומות המתונפים, מניח ידו על פי וקורא קריאת שמע, אז הוא שם את היד על הפה, כביכול משמש כחציצה, וקורא קריאת שמע. אמר לרב חיסדא האלוקים בשבועה, אפילו אמרה לי רבי יוחנן בפומי, גם אם הייתי שומע את זה מפיו, לא ציית נלי, לא הייתי שומע לו. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, היה מהלך במבואות המתונפות, מניח ידו על פיו וקורא קריאת שמע. אמר לרב חיסדא האלוקים שבועה, אם אמר לי רבי יהושע בן לוי בפומי, לא ציית נלי. דיינו, הוויכוח האם במבואות המתונפים אפשר לעבור ולקרוא קריאת שמע, וההיכר זה להניח ידו על פיו, או שבכלל אי אפשר לקרוא שם קריאת שמע. שואלת הגמרא, ומי אמר אבונה אחי? וכי רבונה אמר שמותר לקרוא קריאת שמע במבואות המתונפים? ואמר אבונה, תלמיד חכם אסור לו לעמוד במקום המתונפת. למה? שאי אפשר לו לעמוד בלי הרהורי תורה. וכיוון שהוא לא יכול לעמוד בלי הרהורי תורה, אז כשהוא עומד הוא מערער בדברי תורה, וזה מקום התינופת, אי אפשר. הנה אתה רואה שאסור במקום התינופת, אליבא דרבונה, לערער, ובטח לקרוא קריאת שמע. לא, תלמידי חכמים לא יכולים לעמוד, כיוון שטכנית חייב להיות שיחשוב בלימוד, זה הכוונה. אז ודאי שאסור. לא, תלמידי חכמים זה רק... מה, סתם בן אדם יכול לעמוד, אבל לקרוא קריאת שמע ודאי שלא, זה הכוונה. לעמוד הוא יכול, לקרוא קריאת שמע, לא. אומרת הגמרא, לא קשה, זה מראה מה זה היה תלמיד חכם אז. הוא לא יכול לעמוד, זה התשובה גם. אומרת הגמרא, לא קשה, כאן בעומד, כאן במעלך. כשהוא עומד, ככה מסביר המערשה בתענית, כשהוא עומד, לא יכול להיות שהוא לא מערר בלימוד. לא שייך. מעלך, הוא מסוגל שלא לחשוב בלימוד. אז ממילא מעלך מותר, עומד לא. זה לא מספיק בשביל ליישב את פשט הגמרא, כי הגמרא רוצה לומר שלומר קריאת שמע בעמידה אי אפשר, בהליכה כן אפשר, ומה ראית לחלק? אז בהמשך נראה את הביאור הלכה. למעשה כל הבעיה של מקומות המתונפים זה בגלל שכתוב דאורייתא, והיה מחנך קדוש. עיקר הסיבה, כי המחנה צריך להיות קדוש. מחנה זה מקום עמידה, מהלך זה לא נקרא מחנה. חניה, חניה זה כשאתה עומד, כשאתה נוסע אתה לא חונה. ממילא, מכיוון שזה לא ההגדרה של חניה, לכן אנחנו באים ואומרים שיהיה מותר לו בקריאת שמע. את הפסוק הראשון הוא אמר מחוץ כנראה, הכוונה, ואז הוא ממשיך בעמידה, אתה צודק. אומרת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? וכי רבי יוחנן אמר שמניח ידו על פיו ואומר במקומות המתונפים? ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר לערער בדברי תורה חוץ מבית המרחץ ובית הכיסא, שבית המרחץ ובית הכיסא והוא הדין מקומות המתונפים, לא ראוי אפילו להרהר בדברי תורה, ואתה אומר מניח ידו על פיו וקורא. וחיתי ממת אמר, הכנה מכאן ועומד כאן במהלך, מה נתרץ? שגם לפי רבי יוחנן עומד אסור, מהלך מותר. ומדובר במהלך, ומה שהוא אמר בית המרחץ ובית הכיסא בעומד. איני, באמת. והרבי אבאו הווה כאביל בתרי דרבי יוחנן. רבי אבאו הלך אחר רבי יוחנן, והווה מי? רבי אבאו כקרי קריאת שמה. כמעט במבואות המתונפות, אישתי כשרבי אבאו נכנס למקומות המתונפים, שתק. אמר לי לרבי יוחנן, שואל רבי אבאו, להיכן ההדר כשהם יוצאים? לאיפה לחזור בקריאת שמה? להתחלה או במקום שפסק? אמר לי, עונה לו רבי יוחנן, אם שהית כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. הנה אתה רואה שהוא אוחז שצריך לשתוק במקומות המתונפים. אז גם במהלך לפי רבי יוחנן, אסור לקרוא קריאת שמה. אז מה קורה? פעם אחת אתה מביא שרבי יוחנן אומר, מלח ידו על פיו וקורא. ראית השנייה מוכח שאסור. אומרת הגמרא אחיקה אמר לה, לדידי, לא סבירה לי. אומר רבי יוחנן לרבי אבאו, אם תשאל אותי, אם היית שואל אותי, בכניסה למקומות המתונפים, האם אתה יכול להמשיך לקרוא קריאת שמה? כיוון שאנחנו מהלכים, ודאי שהיית יכול לקרוא. לדידך, אתה רבי אבאו, תסבירה לך, אם שהית, אם תסבירה לך, שלא קורה במקומות המתונפים, אז, אם שהית כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. אם פסקת כזה שיעור זמן של כדי לגמור את כולה, אז אתה באמת חוזר לראש. ואם לאו, ממקום שפסק. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרבונה, תניא כבתי דרב חיסדא. תניא כבתי דרבונה, המהלך במקומות המתונפות, מניח ידו על פיו ויקרא קריאת שמע. הנה כדברי רבונה, וכן דברי רבי יוחנן, שם יד על הפה, הולך וקורא קריאת שמע. ודווקא הולך, כי הולך, אמרנו, זה לא והיה מחנך הקדוש, זה לא מקום חניה, אז אפילו שזה מתונף, הוא רשאי. תניא כבתי דרב חיסדא, היה מהלך במבואות המתונפות, לא יקרא קריאת שמע. ולא עוד. אלא שאם היה קורא, הוא בא, פוסק. לא רק שלא יקרא, אלא אפילו הוא התחיל לקרוא קודם. ועכשיו הוא רוצה להיכנס בתוך המבוי. וזה מקומות המתונפים, פוסק באמצע. שואלת הגמרא, לא פסק, מי? מה קורה אם הוא לא עצר באמצע? אמר רב מיישה בר בריידר רבי ישוע בן לוי, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. הרי אני נתתי להם לומר קריאת שמע לתועלת, קבלת עול מלכות שמיים. התוצאה, עוד כלכלה, נזק. אז עשיתי לא טוב. רב אסי אמר, למה לא? הוי מושכי האבון בחבלי השב. מסביר תוספות. כלומר, בחינם מושכים עליהם אבון. כי טוב היה שלא היו מקיימים אותו כלל. לא היו קוראים בכלל קריאת שמע, לפחד חטא לא היה בעל ידם. עכשיו הם קראו במקומות המתונפים, ועוד משכו חטא על ידם. רב עדה ברב אמר מאחה, כי דבר השם בזה, והכוונה דבר מלשון דיבור. ביזה את דבר השם שאמר במקומות המתונפים. ואם פסק מסחרו, אמר רבי אבאו, עליו הכתוב אומר, ובדבר הזה, בדיבור זה, תאריכו ימים, בשביל שפסקת בדיבור זה, אז הוא זוכה לאריכות ימים. אנחנו עוד נשתדל בהמשך לעשות קצת סיכום של הדברים, להבין מי נגד מי פה. אבל זה דבר מאוד מעניין. ואם פסק מסחרו, אני מבין שבן אדם שאומרים לו לא לומר קריאת שמע במקומות מסוימים, שלא יאמר. מה שלא ואם פסק? לא אומרים שם קריאת שמע. אולי זה סוג של דבדב, נצריך להבין את זה. אבל נחזור רגע לעניין. למעשה, מה יצא לנו עד כאן? בגדול, מה שאנחנו פגשנו, זה שבעצם יש לנו הגדרה של מקומות המתונפים, ובמקומות המתונפים הזכרנו, בגלל שכתוב והיה מחנך הקדוש, נראה אם יש יותר מזה בזה, אסור לבן אדם להערר בדברי תורה, והוא הדין, קריאת שמע, תפילה, כל דבר שבקדושה. האם יש פתרון לדבר? מצאנו בזה מחלוקת. מצד אחד ראינו שיש אפשרות לבוא ולומר את זה בהליכה כשמחפה את פיו, כי הליכה זה לא נקרא מחנה. מאידך יש החולקים ואומרים רב חיסדא, שהם סוברים שאפילו בהליכה, מקומות המתונפים אסורים בדברי תורה, ואפילו בהרהור, אלא ממתין עד שיוצא ואז מתעסק. אומרת הגמרא עליו, אמר אבונה, הייתה תליתו חגורה לו על מותניו, מותר לקרוא קריאת שמה. יש לו מכנפיים ותולו. התלית, הבגד, מחסה אותו מהמותן כלפי מטה. החלק העליון של גופו ערום. מותר לקרוא קריאת שמה. תניא נמיה, אם מצאנו את זה בברייתא, הייתה תליתו של בגד ושל אור ושל שק, לא משנה, חגורה על מותניו, מותר לו לקרוא קריאת שמה. אומרת הגמרא, אבל לתפילה, עד שיחסה את ליבו. הגמרא תזכיר, לב זה לאו דווקא, אלא צריך לחסות את כולו. למה? מסביר רש"י. יש הבדל מהותי בין התפילה לבין קריאת שמה. קריאת שמה זה קבלת עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים אני יכול לקבל גם כשחצי גוף ערום. תפילה, 18, זה עומד לפני המלך. לפני המלך לא באים חצי גוף ערום. לפני המלך צריך לבוא כשגופו מחופה. זה ההבדל. ולכן, צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך, ולעמוד באימה. אבל קריאת שמה אינו מדבר לפני המלך. וכך באמת מזכיר השולחן ערוך, בסימן סמכבד, אומר מפורש המחבר, הייתה תליתו חגורה על מותניו, לחסותו ממותניו ולמטה, אף על פי שממותניו ולמעלה הוא ערום, מותר לקרוא קריאת שמה, אבל להתפלל אסור עד שיחסה את ליבו. אומר המשנה ברורה, ליבו הוא עדין כל גופו, ונקת ליבו, אי דדרי שדה בקריאת שמה, אין צריך לחסות ליבו. ותם, דתפילה חמורה, לפי שבתפילה צריך להראות את עצמו כעומד לפני המלך, הוא מדבר עמו שצריך לעמוד באימה, אבל בקריאת שמה הוא מקבל על עצמו עול, הוא מקבל את תוקף המלך, אבל הוא לא עומד לפני המלך. ממילא יכול להיות גם כשחצי גוף ערום. ואמר אבונה, שכח ונכנס בתפילין לבית הכיסא. בן אדם שכח ונכנס עם התפילין לבית הכיסא. דיברנו, להיכנס לבית הכיסא ביד מותר. כאן מדובר שהוא לבוש עטור בתפילין, ברח לו מהראש, נכנס לשירותים ומגלה שהוא נמצא עכשיו עם התפילין על ראשו ועל ידו. הדין, מניח ידו עליהם עד שיגמור. אומרת הגמרא, עד שיגמור סל כדעתך? מה אתה חושב? שעכשיו הרי צריך לזכור עוד פעם, השירותים היה בשדה, זה לא זמין. כשבן אדם מגיע לבית הכיסא, הוא גומר עד שהוא גומר כל מה שיש לו. זה יכול להיות זמן הרבה. וכי אני אתן לו כל הזמן הזה להישאר עם תפילין בתוך בית הכיסא? אלא אומרת הגמרא, כדאמר אנך בר יצחק, עד שיגמור עמוד ראשון. דהיינו, עד שהוא גומר את היציאה הראשונה שלו. שואלת הגמרא, ולפסוק לאתר ולהיקום? למה? ברגע שהוא נזכר, נאמר לו, קום, חלוץ תפילין ותחזור פנימה. עונה הגמרא, משום דרב שמעון בן גמליאל. תניא, רב שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, עמוד החוזר הכוונה היא, הצועה הראשונה שיש לו, אם אדם מתאפק ומחזיר את זה, מביא את האדם לידי הדרוקן, זה סוג של מחלת מאיים שמנפחת לקרס. סילון החוזר, אותו דבר במי רגליים. אם הוא מתאפק כשכבר התחיל ונעצר, מביא את האדם לידי ירקון, וכדי למנוע את הדבר הזה, התרנו לו להישאר בתפילין, ורק יחסה בידו עד שיגמור פרק ראשון, אז יצא יחלוץ ויחזור פנימה. איתמר, למדנו צועה על בשרו, דהיינו בן אדם שיש לו צועה על על הגוף וזה מכוסה בבגד. לא מדובר שזה גלוי, יש בגד על אותו מקום אבל יש צועה עליו, או ידו מונחת בבית הכיסא, או שהיד שלו מונחת בבית הכיסא, זאת אומרת יש מחיצה, היד בבית הכיסא וכולו נמצא מחוץ לבית הכיסא. מה השאלה? האם מותר לו להרהר או לקרוא קריאת שמה באותה שעה? אני רק אצא לחדד את הדבר. מה הקשר? מה זה יד בבית הכיסא והגוף נמצא? שיוציא את היד, כמו שאתה אומר, מה כתוב פה? יש גמרא אחרת, הגמרא אומרת שכיוון שהבתי כיסא היו בשדה, אנשים פחדו ללכת לבד, גם יש מזיקים, לא היו נכנסים לבד. מצד שני, להיכנס איתו אי אפשר, וצניות. לדבר, כתוב שאסור לדבר בבית הכיסא. אז איך שמרו על תקשורת? היו מחליפים יד ושמים על הראש בגופו, כדי שיהיה איתו עוד מישהו. הוא נמצא בחוץ, אבל יודע, מונח... עכשיו זה זמן קריאת שמה, מה עושים? אבל הוא שכח. זה לא חייב לבוא עם שומר. ככה היו עושים מי שפחד, ואם הוא בא באמצע היום והוא לא פחד, ונכנס עם תפילין, מה עושים? זה הדין. מה קורה אם הוא יכול לחלוץ את התפילין? תבוא עליו ברכה. אז על זה כתוב, רב הונא אמר, מותר לקרוא קריאת שמה. רב חיסדא אמר, אסור לקרוא קריאת שמה במצב הזה. אמר רבא, מה היית עמד הרב הונא שאומר שמותר לקרוא בחיי גבנה קריאת שמה? דכתיב, כל הנשמה תהלל כה. מה זה כל הנשמה? ממקום שבו הוא נושם, דהיינו. אם הפה והחותם, האף, הם במקום שאינו מתונף, כבר אפשר לבוא ולהלל את בורא עולם. כי כל הנשמה, מה נאמר והיה מחנך הקדוש, ביחס למקום הנשמה. ורב חיסדא אמר, אסור לקרוא קריאת שמה. מה היית עמד הרב חיסדא? דכתיב כל עצמותיי תאמרנה השם מכמוך. כל עצמותיי. אז צריך שכל הגוף כולו יהיה במקום הנקי. איתמר. אומרת הגמרא. למעשה באמת מה הדין? אז תוספות בדף חף דלת עמוד ב' מביא מחלוקת תוספות בדבר. רבינו חננאל פוסק וכך מביא תוספות כרב חיסדא. דהיינו שצריך שכל הגוף יהיה במקום נקי. למה? אז תוספות אומר, כיוון שרב חיסדא אמנם היה תלמידו של רב הונא, אבל אנחנו נוהגים בזה לחומרה. הריף פוסק כמו רב הונא. למה? כי יש גמרא אחרת במסכת יומא, שהגמרא שואלת מרב הונא, אז כנראה שהלכה כמותו, כך מסביר תוספות. הריף עצמו פה במקום מוסיף, שהרי גם רב הונא היה רבו של רב חיסדא, ממילא הלכה כמותו. אומרת הגמרא, איתמר, ריח רע שיש לו עיקר. יש לנו למשל פיחה. פיחה זה ריח רע, אבל אין לה בסיס, אין לה עיקר. צורה, סליחה, זה נקרא ריח רע, שיש לו עיקר, יש בסיס, וממנו נודף הריח. רב הונא אמר, מרחיק דלת אמות וקורא קריאת שמה. מתרחק מזה דלת אמות, ואפילו שכשהוא עומד מרחק דלת אמות, עדיין הריח רע נמצא. אבל הוא התרחק מהמוקד דלת אמות, ודלת אמות זה נקרא מחנך.
זה אם אתה אומר שיש לו מוקד.
לא, מוקד. ריח רע שיש לו עיקר, שיש לו. אחרי זה הגמרא תדבר שאין לו. וקורא קריאת שמה. ורב חיסדא אמר, מרחיק דלת אמות ממקום שפוסק הריח, וקורא קריאת שמה. לא מהבסיס, אלא ממקום הריח. תניא קבתי דרב חיסדא. לא יקרא אדם קריאת שמה. לא כנגד צואת אדם, וצואת אדם מדובר גם בלי ריח, כפי שנוכיח מיד. צואת אדם גם בלי ריח אסור לקרוא כנגדה קריאת שמה. ולא כנגד צואת כלבים, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת תרנגולים, ולא כנגד אשפה שריחה רע. ואם מקום הצואה היה מקום על המילה צואה, כיוון שככה בח פה במקום, הבין שאשפה זה לא הגדרה של צואה, אלא אשפה הכוונה היא מקום התינופת. אז ממילא לא קוראים לזה צואת אשפה, לא בגלל שיש שם צואה באשפה, אלא מקום האשפה זה מקום שמוצאים ממנו ריח רע. לכן, ולא כנגד אשפה שריחה רע, גם כן לא קורה. ואם היה מקום גבוה 10 טפחים או נמוך 10 טפחים, אם המקום של הריח היה רשות אחרת, כי גבוה 10 או נמוך 10 נחשב רשות בפני עצמה, זה לא נכנס לבעיה מחנך הקדוש, יושב בצידו וקורא קריאת שמה. ואם לאו, מרחיק מלוא עיניו. אם זה לא גבוה 10, או לא נמוך 10, מרחיק מלוא עיניו כשזה לפניו. וכן לתפילה, כמו לקריאת שמה, גם בתפילה. ריח רע שיש לו עיקר, קודם דיברנו על ריח רע, לא. פה אנחנו מדברים שהצואה מונחת שם ומסרחת. קודם דיברנו על גללי אדם שלא מסריחים. וזה המקור, כך לומד רשי. וריח רע שיש לו עיקר, מרחיק דלת אמות ממקום הריח וקורא קריאת שמה. הנה כמו רב חיסדא. מאיפה הוא מרחיק דלת אמות? ממקום הריח, לא ממקום הצואה. זאת אומרת שצריך להתרחק מהריח. אמר רבה, אמרת ברייתא יפה, אבל לית הלכתא כעמא תנאיתא. למעשה, אנחנו לא סוברים כעמו הברייתא הזאת. מדוע? אלא כהד תניא. לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צואת אדם, אפילו, או מיד אנחנו נראה את הגדר. זאת אומרת, בברייתא הראשונה, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים, בברייתא הראשונה דיברנו על פניו סתם צואת אדם בלי ריח ועם ריח, רק בלי ריח דלת אמות, עם ריח כמלוא עיניו, צואת כלבים, צואת תרנגולים וכולי, דיברנו להרחיק ממקום הריח. כמה זה? סתום את דלת אמות, משהו כזה, ממקום הריח. באה עכשיו הגמרא ומביאה ברייתא, שהברייתא אומרת שצואת כלבים, צואת חזירים בפני עצמה, היא לא בעיה, ואפשר לקרוא שם קריאת שמע. רק אם הצואה הזאת היא נמצאת בתוך אורות, דהיינו שהיו מאבדים את האור בתוכה, אז אני אומר שזה מדיף ריח כל כך רע, שאסור לו באמת את התפילה. וזה אומרת הגמרא. אלא כעד תניא, לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת כלבים, בזמן שנתן אורות לתוכן. רק שהוא נתן אורות לתוכן, איפה? בצואת כלבים וחזירים, כי בצואת אדם אין רגילות. מה? או, אתה שואל מצוין, כבר אנחנו נתייחס. שואל מצוין. הוא בא ואומר, מה עם צואת תרנגולים? בברייתא הראשונה דיברנו, בברייתא השנייה לא הזכרנו את זה. אבל קודם כל, ביחס לצואת אדם וצואת כלבים וחזירים, אם זה ממצא בתוך אורות, שזה מפריח מאוד, זה מעכב, אם לא, זה לא מעכב. באדם, גם בלי שזה יהיה בתוך אורות, כי אין דרך להניח צואת אדם בתוך אורות. אגב, למה צואת כלבים שמים בתוך אורות? אבקי ואיגר מביא בשם הגיליון, והגיליון מביא בשם הילקוט, שהרי כתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מה השכר שנתנו לכלבים? אז אנחנו מכירים לכלב תשליחון אותו לגבי נבלה. אומר הילקוט, השכר שנתנו לכלבים, שמאבדים את האורות בצורת כלבים, ואחרי זה מזה עושים ספר תורה, תפילין, מזוזות, מגילה. אז זה השכר שניתן לכלבים, כך מביא ילקוט. בכל אופן, את זה היו מניחים בתוך האורות, וזה מדיף ריח רע למרחוק, ולכן אנחנו באים ואומרים שבאמת יהיה אסור. אומר תוספות, ביחס למה שהוא שאל, תוספות למעלה, לתלחתה. פירש רשי, לתלחתה כעמת נאיתא דלאל דאסרה צואת כלבים וחזירים, אפילו בשאין בהם אורות. אבל בצואת אדם לא שייך, ואסור בכל עניין, אפילו בלי שזה נמצא בתוך אורות. משמע, אבל בצואת תרנגולים לא אירי רבה. ובאידך ברייתא לא גרס צואת תרנגולים כלל. שאלת. אומר תוספות שבאמת בברייתא השנייה לא מוזכר צואת תרנגולים כלל. ולא פליגה באמת נאיתא דלאל. זאת אומרת שבאמת ביחס לצואת תרנגולים הדין כמו בברייתא הראשונה, שגם בלי שזה יהיה בתוך אורות, זה נקרא ריח רע שאסור להתפלל בפניו. ולפי זה יש לאסור צואת תרנגולים. ואומר רבינו יהודה, איפה? דווקא כשאין בלול שלהם, שיש שם סירחון גדול, אבל תרנגולים ההולכים בבית אין חוששים. ומצד שני מביא תוספות ירושלמי, שתרנגולים אדומים יש לחוש. מה זה תרנגול אדום? אז תוספות אומר לא ידע נא לפרש. אבל באמת כך מביא המחבר שזה תרנגול הודו, שריחו מאוד רע, ויש כאלה שאומרים כאן בצד הוא מביא, לפי שבארץ אדום היו השעורים מצויים, והיו מאכילים התרנגולים שעורים וצעותם מסרחת. לכן כשדיברנו פה לפני כמים, אני לא זוכר באיזה שיעור זה היה, אם זה היה פה בשיעור אחר, בשיעור בערב, דיברנו מה קורה עם צועת כלבים. אז אמרנו שפה יש להבחין מה הם אוכלים. כי פעמים שיש מאכל שגורם לריח יותר נורא, כמו בתרנגולים, שבכזה מקרה אנחנו באמת אומרים שצריך להרחיק מהם. אומרת הגמרא, באו מניה, מרב ששת, ריח רע שאין לו עיקר מהו. עד עכשיו דיברנו על ריח רע שיש לו עיקר. מה קורה ריח רע שאין לו בסיס? אומרת הגמרא, אמר לו, אתו חזו הנציפי דבי רב, בואו תראו את המחצלאות בבית המדרש. דהנו גנו, יש את אותם אלה שישנים על המחצלאות, ואני גרסי ואלה לידם יושבים ולומדים. ובאופן נורמל אדם שישן ודאי שהוא מפיח. אז איך הם יכולים ללמוד? בהכרח שריח שאין לו מקור אלא זה ריח לבד בלי בסיס, מותר ללמוד לידו. אומרת אמר רגע, ואני מילי בדברי תורה, אבל בקריאת שמה לא. למה? דברי תורה אם כל רגע תפסיק לכל פיחה, העושה תורתו קרעים קרעים לעשות לו רוח, אי אפשר ללמוד ככה. קריאת שמה אפשר לעצור ולהמשיך אחרי שזז הריח. בדברי תורה צריך את הרציפות. כמו כן, ודברי תורה נמי לא אמרן אלא דחברי, בהפכה של חברו הוא לא צריך להסתלק, אבל דידי לא, קודם הוא צריך להמתין שיסתלק הריח, ורק אחרי זה הוא יכול לבוא ולעסוק בדברי תורה. אני רק רוצה להראות את ההלכה בסימן האינטט, למי שיהיה זמן היום, יש פה הקדמה גדולה של הביור הלכה בסימן האינטט. סימן האינטט, הביור הלכה מקדים את כל העניין של צועה. כמובן שלא יכלנו לפרט, בהלכה כן מופיע פירוט על איזה צועה מדובר. צועת חמור, צועת תרנגולים, צועת בהמה שכנגדו, כלב, חזיר, בהמה גדולה, בהמה קטנה, לול, הכל בהלכה זה מצוין. אבל מביא הביור הלכה ככה בהקדמה. צועה מאחריו, כי למעשה, למה הוא מקדים? צריך להבין, ממתי מצאנו דבר כזה, מרחיק דלת אמות, או מרחיק כמלוא עיניו, מה הבסיס לזה? אז רמזנו לדברים. צועה מאחוריו, ומן הצדדים, תוך דלת אמות, אסור מן התורה לקרוא קריאת שמה ולהתפלל ולדבר דברי תורה, או לברך שום ברכה. למה? משום שנאמר, והיה מחנך הקדוש. וכל תוך דלת אמות, חניה של אדם הוא, ואם קרה במקום שראוי להסתפק וכולי, חוזר. עוד פרט אחד ובזה נסיים. יש בזה מחלוקת גדולה של הראש והרשב"א. עוד פעם, הוא עצמו מביא עשרה דברים שהם הבסיס להבנת הסוגיה, אבל המחלוקת הזאת של הראש והרשב"א זה מחלוקת יסודית עם הרבה מאוד נפקמינות. הרשב"א בא ומחדש שהגדרה של צועה מתקיים בזה גם לא יהיה בך ערבה דבר. הראש לומד שרק הדין של והיה מחנך הקדוש זה הדין שנאמר בצועה. למשל, למי נפקמינה? בערבה, אם אדם עומד ויש חדר שלאחריו ויש שם ערבה והוא רואה את זה ממקום שהוא עומד, אסור לו להתפלל, כי אסור להתפלל כנגד הערבה. אבל אם זה היה הגדרה רק של והיה מחנך הקדוש, אז גם אם זה היה דין של כמלוא עיניו, בחדר אחר זה נקרא רשות בפני עצמה, כמו שדיברנו שהיה מחיצה עשר, או מחיצה עשר, לא מפריע לי הריח, כיוון שמחיצה עשר זה כבר לא המחנה שלי, לא המחנה שלי זה לא מפריע לי. אבל אם זה הגדרה גם שלא יהיה בך ערבה דבר, אז ערבה דבר זה גם במרחוק. ממילא יש בזה צד חומה, על אף שיש לזה גם צד כולה. כי בערבה יש דין שאם הוא עוצם את העיניים הוא יכול להתפלל. מצד מחנך הקדוש זה לא יעזור עצימת העיניים. במחנה שלו, בדלת אמות שלו, יש צועה.